ידוע שההבדל בין עניין פורים כפי שהוא בתפיסה העממית ובין עניין פורים איך שהוא על פי פנימיות התורה זה פער מדהים. פורים בתפיסה העממית זה סתם חג כזה של תהלוכות עד אלוידה וקרנבלים ומסכות בכלל זה כזה יום התפרקות נראה ככה כאילו. מאידך חז"ל יחסו לעניין של פורים דברים כאלה עמוקים עד כדי כך שיש ספרי קבלה שאומרים שיום הכיפורים זה כפורים. תאר לך מה זה פורים בעצמו. מספרים גם על אדמור הזקן בעל התניא שהוא היה בקהילה שלו, הוא היה תמיד קורא בתורה, קורא במגילה, הוא היה נוהג בעצמו לקרוא, היה בעל דקדוק גדול. היה לו בן שכיהן אחריו כנשיא חב"ד, קראו לו רבי דוב בר, על שם המגיד. הוא היה אדיר בגאונות, הוא היה אדם מעמיק ביותר, ששעות היה חושב בהתבוננות ארוכה, והוא היה מאוד דבוק לאביו. פעם אחת אביו לא היה בעיר בפורים, ושמעו את קריאת המגילה מבלקויר האחר, אז ראו סנחת רוח שפוכה על פניו ותמיהה כזאת, שאלו אותו מה קרה, אז הוא אומר, סיפור יפה. פעם ראשונה שאני שומע סיפור יפה, אמרו לו, מה, אתה לא שמעת את זה אף פעם, את הסיפור הזה? אז הוא אומר, כשאבא קורא זה לגמרי אחרת. כשבלקויר רגיל קורא את זה, אתה שומע סיפור. אני שמעתי גם, זוכר כשהייתי בישיבה, שמעתי את המשפיע שלי, סיפר סיפור זה באמת סיפור מדהים ועמוק. שהיה פעם, הרי באותה תקופה זה היה ראשית החסידות והיו מעברים כאלה ממחנה למחנה, הרי החסידים לא היו מאז ומעולם, זה התחיל בתנועה קטנה ולאט לאט התרחבה. מאיפה התרחבה? מחוגים אחרים שהצטרפו לחסידות. אז יש כאלה שהצטרפו מהמון העם, ככה אתה יודע, אבל יש כאלה גאונים אדירים שהצטרפו וכל אחד יש לו סיפור למה הוא הצטרף, למה הוא הגיע. אז אחד מגדולי ישראל היה גאון גדול והוא לא היה חסיד, והוא הגיע פעם אחת לאדמור הזקן, זה היה בפורים, ואדמור הזקן אמר מאמר, והמאמר הזה שבר אותו עם כל הגאונות שלו. מה היה המאמר? המאמר דרך אגב מודפס בתורה האור של אדמור הזקן, יכולים לראות את זה גם בפנים. הוא אמר מאמר על פסוק במגילת אסתר שכתוב שמה, ותיפול אסתר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבך ותתחנן לו. אז הוא מתחיל את השאלה ככה, ולכאורה צריך להבין איך שייך עניין של רגליים למעלה אצל הקדוש ברוך הוא. אז מה התלהב הגאון הזה? שהוא אפילו לא אמר קודם שהמלך מתכוונים הקדוש ברוך הוא, לכתחילה קורה ככה את המגילה. זאת אומרת, לא שקודם זה המלך החשברות, ואחר כך יש גם פירוש שזה, אלא ככה הוא רואה את זה מלכתחילה, אז הוא מאוד התלהב מזה. עכשיו, לעבור על כל המגילה וכל העומק וכל הרעיונות, אז צריכים על זה לשבת מפורים עד פורים הבא עלינו לטובה. אבל בקצרה, יש כלל גדול שמי שרוצה להכיר מהותו של חג, בין אם זה פסח, בין אם זה חנוכה, בין אם זה ראש השנה, מהותו של חג על פי רוב מתבטאת במצוות שבו. כי החג עצמו הוא אירוע שהיה בזמן מסוים, משהו היסטורי ששייך לתקופה מסוימת. אתה יודע איך אומר יהודי, אני לא יצאתי ממצרים, לא הייתי במצרים, מה פסח ולי? זאת אומרת, כדי לעשות את החג ההיסטורי אקטואלי ונצחי, אז התורה נתנה לנו מצוות שלה. אתה רוצה לדעת מה זה ראש השנה? תתבונן בשופר. אתה רוצה לדעת מה זה חנוכה? תתבונן בנרות. פסח? תתבונן במצה. ככה תמיד. אז מי שרוצה להכיר את מהותו של פורים לעומק, בפנימיות, אז הוא צריך להתבונן בתקנות חז"ל, בתקנות של מרדכי ואסתר שהם עשו לדורות. הסיפור היה סיפור, אבל התקנות נחקקו לדורות. אז ניגע רק במנהג אחד מתוך מנהגי הפורים ונראה איזה עומק אדיר יש סביבו, שהוא נראה כזה דבר זול וכולם לא כל כך מקפידים, משחקים את המנהג הזה אבל לא מקפידים בו. וזהו התקנה של חז"ל, שבפורים צריך לשלוח, כמו שכתוב במגילה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה מה שכתוב במגילה. עכשיו שמורידים את זה למעשה, איך בדיוק עושים את המשלוח מנות ואת המתנות לאביונים? אז קבעו בפוסקים, קבעו ככה, שלרעהו צריכים לשלוח שתי מנות, כלומר שני מיני אוכלין. אם תשלח איש לרעהו, דרך אגב הרבה אנשים באמת עושים, היום זה נהיה מודרני, שולחים שעון משלוח מנות, טרנזיסטור משלוח מנות. משלוח מנות חייב להיות אוכל, לא מתנות, כן? צריך להיות שני מיני אוכלים, יכול להיות אוזן המן וכל ה... לא משנה, שני מיני אוכלים. ולאביונים צריכים לשלוח מתנה לכל אחד משני האביונים, והמתנה יכולה להיות או כסף או אוכל, אין הקפדה. אתה רוצה, תשלח לו כסף, כמו שרבים נוהגים, אתה רוצה, תשלח לו אוכל. צריך להיות שני אביונים. מאיפה לומדים את זה? קודם לומדים את זה מהמילים. איש לרעהו, לא לרעב. אז מספיק שאתה שולח לרע אחד, מה שאנחנו שולחים יותר זה רק הידור מצווה ושמחה, אבל אם שלחת לרע אחד, זה יצאת ידי חובה. מן הדין צריך לשלוח לרעהו אחד, רק לרעהו אתה צריך לשלוח שתי מנות. ואילו לאביונים, לא כתוב מתנות לאביון, לאביונים, אז זה מינימום שניים, שתי מתנות לשני אביונים, אז כל אביון מתנה אחת, מספיק. איזה מתנה? לא כתוב שם מנות, אז זה יכול להיות גם כסף, גם אוכל, מה שאתה רוצה. זה מה שכתוב בפוסקים. עכשיו מצאתי מכתב של הרבי, אתם בוודאי יודעים שיש מהרבי איזה 20 וכמה כרכים של מאות מאות אלפים של מכתבים, דברים נפלאים בכל תחומי היהדות, גם מענה לאנשים, עיצות, וגם מכתבים של דברי תורה. והמכתבים מתחילים עוד מלפני שהוא עלה על כס הנשיאות, לא מתשי"ן יוד, עוד מלפני זה. אז יש פה מכתב שהרבי עוד כתב לפני שהוא נהיה רבי, הוא כתב למישהו מכתב ארוך, מוסבר, על העניין של משלוח מנות ומתנות לאביונים. אז הוא שואל כמה שאלות כאלה פשוטות, שלא מוצאים את זה, שהספרים שואלים את זה. כולם מתייחסים, ככה כתוב במגילה, זה צריך שניים, זה אחד, נכון. אז הוא מתחיל שאלה ראשונה, מה פתאום תקנו את הסיפור הזה של משלוח מנות דווקא בפורים? איזה מין? מילא משתה ושמחה מובן, שמחה על הנס, משתה זכר למשתה של החשברות, אבל מאיפה החגיגה הזאת? הולכים לשלוח, הולכים ברחוב, ילדים שולחים מבית לבית, מה זה הרעיון הזה? אלא מה, אתה יכול לטעון, אולי בגלל שבפורים תקנו שיהיה ימי משתה ושמחה, וחייב איניש לבסומי, אז צריכים לדאוג שלכל אחד יהיה לו ממה לשמוח, ושיהיה לו אוכל מוכן. אז אולי בגלל זה תקנו שלא יוכל אף אחד להתחמק ולומר, אין לי, אז כך אוזני המן, כך בירה, כך יין, שיהיה לך, שתוכל לעשות שמח. מהרבי זה לא יכול להיות שזה בגלל זה. למה? גם בשבת ויום טוב יש חיוב סעודה וקידוש, וביום טוב יש יותר, אין שמחה אלא בבשר ויין. נוסף על כך בפסח, שהוא לא סתם יום טוב, חייבים גם דלת כוסות. ובערב יום הכיפורים כתוב על פי דין חייב להרבות באכילה ושתייה. הוא מביא פה מערוך השולחן באורח חיים סימן תף ריש דלת, יש שם דעות שונות אם זה מדרבנן או מן התורה. עד כדי כך. השאלה הרבה שאלה פשוטה, יש כלל, כל דתקון רבנן כאין דאורייתא תקון. כשחכמים עושים תקנה, נסים לעשות את זה דומה לאיזושהי מצווה. אז אם חכמים בפורים התקינו דבר כזה, למה הם דימו את זה? אז הנה ראינו כל מיני מועדים שגם שם יש חיוב אכילה ושתייה ושמחה, ושם אין משלוח מנות איש לרעהו. השאלה הרבה אחת מהשתיים, או שגם שם יתקנו משלוח מנות, או שילמדו משם שגם בפורים לא צריך. אם ביום טוב שזה מדאורייתא לא צריך לשלוח מנות איש לרעהו, אז בפורים גם לא צריך, שכל אחד ידאג לעצמו. מזמינים זה משהו אחר, תזמין גם פה, אבל משלוח מנות. לא, 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 אתה רואה את העניין שזה כאן זה משלוח. פה אם אתה תזמין מישהו לסעודה, לא יצא את המשלוח מנות. יש פה את העניין של הדברות, על ידי דברים, על ידי שליחים, משלוח, וזה נותנים לו כסף, וזה נותנים לו מנות, ושתי מנות דווקא. אתה רואה שזה מין עסק מיוחד, נכון, הוא צודק, בפסח דואגים לקמחא דפסחא, כן? אבל א', זה לא איש לרעהו, זה רק לאביונים. אתה לא שולח לשכן שלך ארגז מצרכים, הוא יעלב, כן? אתה שולח למסכנים, לאביונים. אבל פה כל אחד שולח לשני, מה העניין הזה? שאלה שנייה, למה כשמדובר על מנות איש לרעהו, כתוב משלוח? ואתם יודעים מה הדיוק, משלוח זה דווקא על ידי שליח. אם תיתן לחבר מנות בידך, לא יצאת ידי חובה. כדאי לדעת את זה. אתה צריך, רובן צריך לתת ללוי דרך שימון. תמיד לזכור את זה. אתה נותן ישירות, לא יצאת ידי חובה. תן לחבר, שליח, שיעביר לו. ואילו באביונים לא כתוב משלוח מתנות לאביונים, אלא מתנות לאביונים, וככה גם נוהגים שנותנים לאביון ביד כסף. אומר הרבי, האמת היא שאם נרצה להתעקש, נוכל לומר שהמילה משלוח מוסבת על שניהם. משלוח מנות איש לרעהו, הוא משלוח מתנות לאביונים. אולי גם זה צריך משלוח. אבל הוא אומר, בכל זאת, אפילו אם תרצה להגיד ככה, אז עובדה שהמגילה הצמידה את המילה משלוח למנות איש לרעהו. הייתה יכולה להגיד משלוח מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו, כן? היא לא אומרת כך. וככה גם נוהגים בפועל, שלרעהו שולחים על ידי שליח, וכשבא האביון לתת צדקה לא נותנים למישהו תן לו, אלא נותנים לו ישירות. של הרבי הרי זה דבר הפך מההיגיון. לכאורה משובח ביותר המשלוח דרך מישהו זר במתנות לאביונים. למה? כי בצדקה יש מעלה שלא ידע המקבל והנותן זה מזה, מתן בסתר. ואיך אפשר לעשות כזה מתן בסתר? זה אי אפשר להיות רק כשהוא לא נותן מיד ליד, אלא שולח על ידי גבי צדקה. אז מילא הנותן לא יודע למי זה הגיע, המקבל לא יודע ממי הוא קיבל, אז אפשר... נשארת ההפרדה ואף אחד לא מתבייש פה. מה שאין כן איש לרעהו מדובר עשירים, שני חברים עשירים, אחד נותן לשני, פה הרי לא שייך בושה, כי הוא יודע הרי שאני נותן לו לא בגלל שהוא נצרח, סתם בגלל שמחת החג. אז למה צריך שליח? תן לו אישית. זה... להפך, אומרים הרי שזה אהבת ישראל, העניין שמשלח מנות איש לרעהו זה אהבת ישראל. אהבת ישראל, אם אתה צריך שליחים, תן לו ישירות עם חיוך וזה. פה אין מה להתבייש. אז לכאורה המגילה הייתה צריכה להסמיך את המשלוח למתנות לאביונים ומנות איש לרעהו. זו הייתה השאלה השנייה. השאלה השלישית היא, מה הדיוק בחיוב הזה שלרעהו שולחים רק לרע אחד? וכי יש לאדם רק רע אחד? יש לו הרבה רעים? לא, רע אחד ומספיק. ולאביונים מינימום שניים. נכון, כתוב כך במגילה, אבל מה הטעם? עוד יותר, שאלה רביעית. מפני מה לרעהו חייב לשלוח שני דברים, שתי מנות? מה שאין כי לאביון מספיק דבר אחד. מתנה אחת נתת לאביון, לא משנה אם זה היה אוכל או היה שטר כסף, מספיק. שאלה רבי, איפך מסתברה. הריבוי צריך להיות בעניין ששייך לצדקה ולא באיש לרעהו. והוא מביא פה באמת מהרמב״ם בהלכות מגילה, באמת אומר הרמב״ם דברים חריפים. הרמב״ם כנראה הבין את החגיגה הגדולה שעושים בפורים, אז הוא אומר מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו. ובאיזשהו מקום הוא אומר, נדמה לי בגבי יום טוב שצריך לדאוג לעניים, ואם לאו הוא אומר, זה לא שמחת יום טוב, זה שמחת קרייסו. כך אומר הרמב״ם. אז ההיגיון אומר לאביונים שהם כל כך תאבים לכל דבר, לכן קוראים לו אביון שתאב לכל דבר, אז תן לו שבע מתנות. איש לרעהו? הוא אדם עשיר כמותך, מה אתה צריך? לא מספיק, רק סמלי, תן לו אוזן אמן אחד, וגמרנו. לא, אז לרעהו עשיר צריך לתת שתי מתנות. לאביון, רק מתנה אחת. מה ההיגיון בזה? זאת אומרת, נכון אמנם שנותנים לשני אביונים, בזה יש ריבוי באמת, לא לאביון אחד, אלא שני אביונים, אבל הרבי אומר, לא מספיק שיהיה ריבוי במספר האנשים, היה צריך להיות גם ריבוי במספר המתנות לכל אחד מהאביונים. והשאלה החמישית והאחרונה, למה המגילה גוזרת שלראהו הוא צריך לשלוח דבר מאכל דווקא, לא כסף, רק אוכל, ולאביון זה כרצונו, עם מעות ועם מאכל. הגמרא במסכת תענית משמע, סופר שם על רבי אבא, שהוא היה נותן צדקה, אוכל מוכן, לא כסף, אוכל מוכן לעני היה שולח, והגמרא מעללת את זה, שזה הצדקה ברמה הכי גבוהה, שנותנים לעני אוכל מוכן. אז הוא אומר, דווקא לעני היו צריכים לתת אוכל מוכן, למה אתה רוצה שהוא ילך עכשיו לקנות? תן לו יין, תן לו רוגות, תן לו אוכל מוכן. אתה אומר, לא, לעני אפשר גם לתת כסף. ואילו לעשיר שהבית שלו וכל הסירים מלאים עומדים על האש, הוא צריך דווקא אוכל, אחרת לא טוב לו. מה ההיגיון בזה? בפלא שכל הדיוקים האלה, חמשת השאלות האלה, לא מצינו שספרים דנים בזה. כולם מקיימים מה שכתוב במגילה ולא שואלים שאלות. אולי בגלל שכתוב עד לא ידע, אז לא רוצים לדעת. ונהפוך הוא, כן. אומר הרבי, ויובנו כל הדיוקים האלו בחד המחתה. כלומר, הוא ייתן עכשיו רעיון אחד, שהרעיון הזה יענה על כל השאלות האלה ביחד. בהקדם עניין הפורים על בוריו, בקיצור על כל פנים, כי אין הזמן גרמה לכתוב בעריכות, מהרבי. הוא מתחיל לבאר עניין כזה. צריך לדעת שהעניין של פורים זה לא רק היה איזשהו סיפור, אני לא יודע אם אתם מכירים, בהיסטוריה יש הרבה פורימים. יש פורים בגדד, פורים אמציסלב, כל מיני עדות שעבר עליהם משהו דומה. איזה. אז זה, כמו אומרים, זה חגיגה של העדה הזאת. הוא אומר, בפורים אבל זה עניין כללי. זה לא עניין של איזה עדה מסוימת בפרס, סבלה, סבל. זאת אומרת, כמו שבאירוע הגשמי שהיה בפורים, בפשטות, הגזרות האיומות והשמחה של ההצלה, הרי הגזרה הייתה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, בכל המדינות. ולפי השס בבלי, הרבי אומר, אז בכלל, אחשוורוש היה מולך בחיפה, כלומר, הוא היה מולך בכל כדור הארץ. ואם כן, הגזרה הייתה על כל עם ישראל. יש גם אמרה שאומרת, מה זה מהודו ועד כוש? הרי זה שתי מדינות סמוכות מסביב לכדור הארץ. שתי הנקודות הסמוכות הן הכי רחוקות בכדור הארץ, לא הקוטב, שאתה הולך סביב העיגול, מהודו ועד כוש, כן? אז אם ככה, זה הייתה גזרה שהקיפה את כל עם ישראל. כלומר, הצער של הגזרה והשמחה של ההצלה הקיפה את כל כלל ישראל. זה בגשמיות, כן? עכשיו הוא אומר, כמו כן, גם ברוחניות, היה פה עניין כללי, לא עניין פרטי. למשל, בחנוכה, העניין היה שהדליקו את הנר, תיארו את המקדש. פה היה עניין של כלל התורה והמצוות. איפה רואים את זה? חז"ל אומרים במסכת שבת על הפסוק, קיימו וקיבלו היהודים. מה זה קיימו וקיבלו? או שהם קיימו או שהם קיבלו. קיבלו זה רק קיבלו על עצמם, וקיימו זה הורידו בפועל, אז תחליט. אז אומרים חז"ל ככה, קיימו בפורים מה שקיבלו עליהם במתן תורה. ויש גם מאמר חז"ל אחר על הפסוק, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. מה זה החלו לעשות? עכשיו הוא קיבל סופית. מה זה החלו לעשות? זאת אומרת, במתן תורה זה היה רק התחלת העניין. זה היה טרי כזה, עוד לא רציני, עוד לא בפנימיות. עכשיו זה היה סופית. ועד הרבה, דווקא אז, לא רק שאז קיימו, לא שזה היה יותר בכמות, שקודם התחילו קצת ועכשיו קיבלו יותר הרבה, אלא זה היה גם באיכות, כי במתן תורה אומרת הגמרא היה מודע רבה לאורייתא. מודע זה הודעת ביטול, כשאני עושה הסכם ואני אומר מקח טעות, אני רוצה לבטל, קוראים לזה מודע. במעמד הר סיני יכלו היהודים יגיד אחר כך, כן נכון חתמנו נעשה ונשמע, אבל תשמע, כפה עליהם על כגיגית, היינו אנוסים, כן? מה שאין כן בפורים, לא היה שום גילוי של התערותא דלעילא, להפך, הכל היה בהתערותא דלתתא, בני האדם מצד עצמם החליטו לחזור בתשובה ולקחת את עצמם בידיים, וקרה הנס. ולכן באמת זה המעלה של פורים. לכאורה הרי בזמן מתן תורה הם היו בדרגה הרבה יותר נעלית, אז למה אומרים שפורים זה יותר נעלה? כי כל מה שהיה להם בשעת מתן תורה זה לא שלהם, זה קיבלו מלמעלה, התערותא דלעילא. לכן זה היה בניסן. ניסן זה דודי לי ואני לא, זה מלמעלה. מה שאין כן בפורים, זה היה השיא של הקבלה מלמטה. עכשיו הוא אומר, מתן תורה ותורה ומצוות עניינם הוא, מה הנקודה המרכזית של כל עניין היהדות והתורה והמצוות? לעשות לא יתברך לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אנחנו כבר למדנו על זה הרבה פעמים. ומה הראיה לכך? איפה המקור של זה בתורה? אז הוא אומר, כי מענה משה רבנו למלאכים שהם רצו את התורה בעליונים, כי הם טענו שתורה היא כל כך קדושה, היא צריכה להיות בעליונים. מה היא עושה פה למטה? מה עונה להם משה רבנו? הוא לא אומר להם גם אנחנו עליונים. אם הוא היה אומר להם אנחנו יותר עליונים ממכם, מה אתם מתגאים שאתם עליונים? אנחנו עוד יותר עליונים. אז הייתי מבין שהתורה צריכה להיות בעליונים. אבל מה הוא עונה להם? מה אתם למצרים ירדתם? לפרעה השתבדתם? יצר הרע יש ביניכם? רגע, הם יכולים לטעון, אדרבה, בגלל שאין יצר הרע בינינו, לכן התורה צריכה להיות לנו, כי אנחנו קדושים יותר. מה רואים מהתשובה הזאת? והם סתמו את הפה. סימן שהם גם יודעים שהתורה נועדה דווקא להפוך את נפש הבאמית, דווקא להפוך את מצרים, להפוך את פרעה, דווקא בין אנשים כאלה שמסע ומתן יש בהם. אז מזה רואים שעיקר המהות של התורה היא דווקא לעשות דירה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה התחתון. נו, אוקיי. למה הם לא אמרו שתינתן להם התורה ברוחניות? הרי יש גם תורה ברוחניות, ושם לא צריכים לרדת למצרים. אפשר לקיים את התורה ברוחניות בלי יד, אפשר להניח תפילים בלי יד. איך? הקדוש ברוך הוא מניח תפילים, אין לו יד, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. זאת אומרת, יש עניין ברוחניות לעשות מצוות רוחניות, ובכל זאת הם לא ענו ככה, כי הם הבינו שהתורה ניתנה ליד של בשר ותפילין שעשויות מאור של שור. עכשיו, היה כבר פעם דירה בתחתונים פה בעולם הזה? כן? מתי? עוד לפני זה. היה, לא, היה במתן תורה. במתן תורה היה גילוי האור האלוקי פה למטה, ממש פרחה נשמתה. אבל אחר כך הם התגשמו, בני ישראל, והיו צריכים עכשיו להתחיל לעשות את זה בעבודה עצמית. אני תמיד אומר שהיה באמת דירה בתחתונים בשעת מתן תורה. האור האלוקי היה פה למטה בגילוי, אבל זו הייתה רק דירה לדוגמה. כן? עכשיו אומרים, עכשיו אתה צריך להשקיע ולהתחיל לבנות לבד דירה. זה אנחנו עושים לאורך השנים. אז אם כך, פרט אחד, תרשמו לכם בראש, פרט אחד חשוב בעניין תורה ומצוות, זה לזכור שצריך להיות דירה דווקא בתחתונים. ויש עוד דברים כלליים ביהדות. כמו שבמתן תורה כתוב וייחן שם ישראל נגד ההר, מה זה וייחן? לשון יחיד, כולם כאיש אחד בלב אחד, ודווקא על ידי זה זכו למתן תורה. דווקא בעקבות האחדות, ברוכנו אבינו, מתי? כשכולנו כאחד. אז ככה גם כן הוא אומר, בנס פורים נאמר וקיבל היהודים, היה צריך להיות כתוב וקיבלו, כל העם היהודי כאחד קיבל את אשר החלו לעשות. לכן זה גם קשור עם מתן תורה. זאת אומרת, בעצם שימו לב איזה משקל חז"ל נותנים לפורים, שזה הסיומת של מתן תורה. מתן תורה התחיל אז, אבל עוד לא היה, איך אומרים, עד העצמות. מתי זה חדר תוך תוכנו בצורה שקיבלנו את זה בפנימיות? בפורים. לא לחינם, גם זה קשור ליום הכיפורים. גם ביום הכיפורים היה דבר כזה. בהתחלה הם קיבלו את התורה בסיוון, אבל זה היה מלמעלה, הם היו צדיקים עדיין, וצדיקים זה תמיד אור מלמעלה, זה לא אומר שהוא בעצמו עשה את זה. מה שהם כן אחר כך שהם חטאו בעגל, ונסתלקה שכינה מהם, ונשברו הלוחות, ואז הם בחו, והם התחרטו, והם רוצים להשתפר, והם זכו בלוחות שניות, בפורים, כתוצאה מעבודה שלהם. לכן אלול זה אני לדודי ודודי לי. אז תראו איך זה מתקשר העניינים. בעצם יוצא שפורים זה גם מתן תורה כזה.
כיפורים.
כיפורים. יום הכיפורים זה גם המשך של מתן תורה. התחלת מתן תורה היה בלוחות ראשונות, סיום מתן תורה בלוחות שניות, ואז זה היה יותר בפנימיות, כי החבר'ה עצמם קיבלו את זה, מכוח עצמם. אותו דבר גם בפורים. הם חזרו בתשובה, בלי התגלות עליונה מלמעלה. אז מעניין, גם בשני המקומות רואים את המומנט של האחדות. ומי שלמד קצת תניה יודע שבספר של בינונים, בתניה, פרק למד ב', זה פרק לב, מדבר שם בעריכות על העניין של למה זוהי כל התורה כולה על רגל אחת, ואידך סיל גמור. אבל זו שאלה גדולה. איך אתה יכול להגיד שכל היהדות בנויה רק על מה שעליך שנוי, אל תעשה לחברך? בפשט, זה לא מובן. בפשט מובן שכל המצוות שבין אדם לחברו תלויים בזה. אם אתה לא תעשה לשני מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אז ממילא לא תשקר לו, ולא תונו איש את עמיתו, ולא תגזול ממנו, ולא תענה על מנה ויתום. אבל איך זה שייך לשופר ולציצית ולשטנז? אם אני לא אעשה לשני מה ששנוי עליי, אז לכן אני לא אלבש שטנז, מה הקשר? זה לא ברור, בניגלה זה לא מובן. אבל הוא מסביר את זה על פי פנימיות התורה, הוא אומר ככה, מה זה בעצם כל התורה כולה? תגיד לי את כל התורה במילה אחת. להעלות את הנשמה למעלה מהגוף. שהעיקר שלי יהיה הנשמה ולא הגוף. אז הוא אומר, זוהי גם הנקודה העיקרית של אהבת ישראל. כי למה אין אהבת ישראל? כי כל אחד מסתכל על האני שלו, על האגו שלו. אילו כל אחד עוזב את האגו שלו ומסתכל רק על הנשמה שבו, אז הוא היה מרגיש שהנשמה שבי היא רק חלקיק, היא לא דבר שלם. יש כמה מיליוני נשמות שהם ביחד אורגניזם אחד שלם, ואני רק חלקיק בלבד. אבל אם אני מסתכל על הגוף ולב שבעמית, אז אני ינקי והוא מוישה, ואין לנו קשר אחד עם השני. לי יש את האבא שלי ולא יש את האבא שלו. אבל אם אני מזניח, לא שם לב לגוף ולחינוך שלי ולאגו שלי, אני שם לב רק מי אני האמיתי? הנשמה. נו, הנשמה שלי והנשמה שלך לא חוצבו מאותו מקום? הם לא שני חלקיקים של אותו אורגניזם גדול שנקרא כנסת ישראל? אבל מי יכול לחוש את זה? לא רק לדבר את זה, לחוש את זה, מי שאצלו באמת הוא מרגיש, הוא, איך אומרים, הוא הוריד את המפריד בינו לחברו. מה המפריד בעצם? מה המפריד בעצם בינו לחברו? הגוף. מכל הבחינות, א', תאוות הגוף, ב', צורת הגוף, יש כל מיני עדתיות שנובעת, זה הגוף שלו כזה וזה הגוף שלו כזה, אבל אם אתה לא שם לב לגוף, העיקר זה הנפש, כולנו אלוקים אחד, בני אב אחד אנחנו, ועוצרת אהבת ישראל. אז אם כך, יש קשר ישיר ביהדות, אהבת ישראל זה לא סתם דבר מוסרי, איך אומרים, להיות כזה נחמד וזה... כי עובדה לגוי לא נצטבנו לאהוב אותו כמוך. ביהדות אהבת ישראל זה עניין דתי, לא עניין מוסרי, הומניסטי. זה עניין דתי. כי אתה לא יכול לאהוב את הזולת, אלא אם כן הפסקת לראות אותו כזולת. הוא ואתה נהייתם אחד. ואיך נהייתם אחד? שאתה ממיס את הנוקשות של הגוף. פעם יצא לי משל על זה, לפעמים אתה רואה, יש לך קוביות קרח. כולם דומות, אבל כל אחד יש לה את המקום שלה ואת הנוקשות שלה. אם תנסה לאחד אותם, אתה יודע מה יגרה? תפוצצו. אחד לא נותן לשני להיכנס, אני פה, הוא לא נותן לשני. וגם אחרי שתמח אותם הם יהיו ריבוי של רסיסים. אבל איך אתה יכול לעשות מכל הקוביות קרח האלה מקשה אחת? אתה ממיס אותם, קצת חום. אז כל קובייה מאבדת את הנוקשות שלה, ואז זה נהיה מים במים, ואתה לא יכול להבדיל בין המים, הם נהיים תמיסה אחת. זאת אומרת, כשכל אחד ממיס את הגוף שלו, אז מילא נהיית אחדות ישראל. אז הווה אומר שהעניין השני בפורים הוא לא רק בפורים, בכלל ביהדות, קודם כל דירה בתחתונים דווקא, לא בעליונים, שנית זה צריך להיעשות בצורה של אהבת ישראל, אחדות ישראל. זה תנאי חשוב, זה לא רק הידור מצווה, זה תנאי שבלעדיו אי אפשר לקבל את התורה. הייתי מוסיף עוד פרט חשוב, למה זה באמת כל כך תנאי? למה אי אפשר להיות דתי ולקבל את התורה? אוקיי, אז אני לא כזה מותק ואני לא כזה אוהב ישראל, אז תרשום לי איזה מינוס קטן, אבל באופן כללי אני שומר מצוות, לא? מה הבעיה? אז אני אמחיש את זה שוב במשל קטן. אני לא מתמחה גדול בביולוגיה, אבל כולם יודעים שבגוף יש מיליונים וביליונים של תאים, נכון? ובריבוי כזה של תאים היה אמור להיות בלגן. עכשיו, מה ההבדל בין איש חי לאיש מת? גם באיש מת יש תאים, לפני שהוא התפרק, הרגע הוא מת, אז יש תאים, כל התאים נמצאים. מה ההבדל בין האיש החי לאיש המת? אז מעניין, כשהאיש חי, כל התאים כולם פועלים למען אינטרס של נקודה אחת, האני שלי. ברגע שהאיש מת, אז מילא כל תא הוא לעצמו, אין לי אינטרס משותף. אז יוצא עכשיו הגדרה נורא מעניינת. אם רואים שכל התאים מתלכדו ביחד ורוצים לעבוד ולשרת את הנשמה האחת, אז הנשמה שורה בגוף, נכון? ברגע שהתאים התפרדו כל אחד לעצמו, אז זה לא רק בעיה בין התאים, הנשמה פרחה מהגוף. זה מה שהתכוונו קודם, שאין השראת השכינה שורה, אלא שיש אחדות. אחדות זה כלי להשראת השכינה. אז לכן אם אתה רוצה לעשות דירה בתחתונים, להוריד את השכינה למטה, המשכן למשל, מי עשה את המשכן? איש אחד? או תרומה של כולם? מה, זה בעיה שם, כל אחד היה יכול כמעט לתרום משכן. הם יצאו עם 90 חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים, והיו עשירים כמו קורח, כמו כל מיני נשיאים שם. מה הבעיה? אז אחד, כמו שהיום עושים תרומת מיליונר, תרם את המשכן, עשו לו שלט גדול, בכזה משכן לא ישכון הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה שאני ישכון? אני רוצה פה טפטופים מכל עם ישראל, זה ייתן נזם וזה טבעת וזה עגיל וזה קעת של צמר וזה עצי שיטים, כולם ביחד, אז יהיה משכן. אז יוצא שהנקודה השנייה שלמדנו היום, שאחדות ישראל היא דבר מאוד חשוב בעניין של מתן תורה וגם בעניין של פורים. עכשיו עוד פרט אחד אחרון שחייבים לשים לב אליו, הוא שכל זה צריך להיות על ידי התערותא דלתתא, זאת אומרת מכוח האדם עצמו ולא על ידי השפעה מלמעלה. כלומר, אם יהיה למשל דירה בתחתונים על ידי שהוא יעשה את הדירה, לא אנחנו, או אם יהיה אחדות ישראל על ידי שהוא יעשה את האחדות ולא אנחנו, אז זה לא שווה. אז נחזור, שלושה תנאים צריכים להיות שהם עיקר היהדות, עיקר התורה ומצוות. שהדירה צריכה להיות דווקא בתחתונים, ברור לו מה זה הגשמי, אותו צריך לברר ולזכך. דבר שני, שזה צריך להיות על ידי אחדות ישראל. דבר שלישי, שזה צריך להיות מתוך התעוררות של התחתון מכוח עצמו ולא על ידי השפעה מגנטית מלמעלה. עד כאן ברור?
אז מה המגנטה של בית שלישי?
מה הבעיה?
שהוא יורד מלמעלה.
מי אמר שהוא יורד מלמעלה?
זה מובא בכל מיני מקומות.
חוץ מברמבה.
הרמב״ם אומר שיש דברים שנעשה גם
לא,
את עצמנו.
לא, הרמב״ם אומר יבנה בית המקדש במקום, או משיח יבנה את בית המקדש. אז לכן על פי הלכה ועל פי פשט זה יבנה בית המקדוש, והרבי אומר שזה לא רק שזה כתוב ברמב״ם, זה מצווה, ועשו לי מקדש ושכנתי מתוכה. אז אם הוא יעשה את המקדש, אנחנו לא מקיימים את המצווה? אנחנו צריכים בעצמנו לעשות את זה. מה הפירוש של כל המדרשים האלה? אז הרבי כבר תיווך, יהיה גם זה וגם זה, אבל העיקר העניין זה באמת ועשו לי מקדש. עכשיו, מכל ההקדמה הזאת, נבוא עכשיו לבאר במכה אחת את כל השאלות ששאלנו קודם, אבל שימו לב את זה. נתחיל עם הרמזים של פורים. מה זה איש לרעהו? התפלנו, למה רק לאחד? אם אתה כבר שולח מנות, תשלח לכמה רעים, למה רק לאחד? אז מביא הרבי כאן מאמר רזל שמופיע גם בגמרא מסכת שבת בסיפור של הלל עם הגר, זוכרים את הסיפור? שאמר לו כל התורה על רגל אחת, מה דהלך סני לחבס? קודם שאלתי אתכם שאלה, איך זה יכול להיות, איך זה כל התורה כולה? אז עניתי לפי התניה, אבל מה על פי הנגלה? הרי מי שלומד את הגמרא והוא לא למד נגיד תניה, איך הוא יסביר את זה? אז רשי הוא פשטן, נכון? פשוטו שמקרא. רשי מיד הרגיש בזה, והוא עונה שם שני תירוצים ברשי. תירוץ אחד הוא אומר, באמת הכוונה היא לא כל התורה כולה, אלא רוב התורה. רוב התורה זה עניינים שבין אדם לחברו. והם באמת נובעים מהכלל הזה של אהבת הזולת. אבל באמת המצוות שבין אדם למקום, הם באמת לא נובעים מהכלל הזה. זה פירוש אחד ברשי. פירוש שני ברשי מאוד מעניין, כי הוא לא פשט. רשי הרגיש שזה קצת חסר, כתוב כל התורה כולה. אז איך אתה אומר לי שזה רק רוב? אז הוא מביא פירוש שני, שלפי הפירוש השני זה באמת כל התורה. איך? זאת אומרת, אתה יודע מי זה ריחה? אתה חושב ריחה זה השכן שלך? ריחה זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הוא מביא פסוק ממשלי, ריחה ורע אביך אל תעזוב. כלומר, אז מה יהיה הפשט? מה דהלך סני לחברך לא תעביד? זה כאילו תגיד ככה, אתה אוהב שאתה נותן פקודה ולא שומעים בקולך, זה סנוי עליך, נכון? שלא, לא אז לחברך אל תעביד, אם הקדוש ברוך הוא ביקש להניח תפילין, איך אתה מסרב לו? אתה אוהב שמסרבים לך? זאת אומרת, על ידי הפטנט הזה הוא הכניס את כל התורה כולה לתוך זה, כן? אבל מה ראינו פה מהרש"י דבר מעניין, וזה הרבי משתמש עם זה כנקודה מרכזית, שרעך זה הקדוש ברוך הוא. והצדיקים, עם ישראל כולם צדיקים, נקראים רעים אהובים. מעניין, הרבי שואל פה משפט כזה חם, הרבי אומר, ולכאורה, איזו רעות וחיבור שייך בין בריאה שפלה ועצומה? יתברך. מה זה בריאה שפלה ועצומה? אה? שפלה ועצומה. לא, עצומה זה בראשי תיבות כאן. בין בריאה שפלה ועצמותו ומהותו יתברך של הקדוש ברוך הוא כותב בראשי תיבות עצומה. כן? זאת אומרת הוא שואל איך בכלל אפשר להעיז להגיד כזה דבר, ריחה זה הקדוש ברוך הוא, מה הוא חבר שלך? איך בריאה שפלה טיפה סרוכה יגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא ריחה? אז הוא עונה נכון, זה קשה להגיד, אבל עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא שבנתינת התורה נמכרתי כביכול אימה, אני נפשי כתבית יהבית, אני הכנסתי את עצמי לתורה. זאת אומרת במילים אחרות, מצד עצמם הם לא שייכים להיות רעים, אבל הקדוש ברוך הוא ככה החליט שיהודי עושה מצוות, הוא נהיה רע של הקדוש ברוך הוא. גם המילה מצווה, שכר מצווה, מה פירוש? צוותא וחיבור. מה השכר של המצווה? שאתה נהיה צוות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו כבר התחלה טובה. אז יוצא שמשלוח מנות איש לרעהו, בפנימיות העניינים הכוונה היא שעם ישראל שולח פה מנות לקדוש ברוך הוא. אמרנו לכם שפורים זה לא איזה עניין אישי בין כמה אנשים, פורים זה עניין של כללות היהדות. אז גם במצוות שלו צריכים להיות מרומזים לא עניינים פרטיים קטנוניים, אלא עניינים שכוללים את כל היהדות. מה זה כל היהדות על רגל אחד? שיהודי תורם, שולח דברים לרעהו הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתם יודעים למה אחד? כמה קדוש ברוך הוא אם יש? רעהו זה אחד. עכשיו, זה גם הטעם שהתורה ומצוות נאמר עליהם לשון אכילה ושתייה. במדרש רבה קהלת כתוב ככה, כל אכילה ושתייה שנאמר במגילה הזאת, בתורה ומעשים טובים הכתוב מדבר. גם על המילים וסעדו לבכם, אומר רש"י שמה בתורה נביאים וכתובים מצינו דפיתא סעדתא דליבה. יש כאלה שקוראים את זה וסעדו לבכם בתורה נביאים וכתובים, זאת אומרת זה נקרא לחם, נכון? ונמשלו ללחם. כאן אני אומר בקצרה כי יש פה מה להאריך הרבה, אז הוא אומר זה נמשל ללחם הן מצד האדם, למה? כי התורה היא דבר שנכנס בפנימיות כמו לחם, מזון הנפש, והן מצד למעלה כביכול, מצד קודש הבריחו, זה לחם שלו גם, איך? כתוב לכו לחמו בלחמי, כמו שכתוב את קורבני לחמי. דרך אגב, את שניהם צריכים להבין. מילא שאתה אומר לגבינו לחם, נו, אז אפשר להבין. האדם קולה דברים בתוכו, מפנים אותם, אז זה כמו אוכל שאוכלים ולא עשים ומבינים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, תורתך בתוך מאי, אבל פה הוא אומר, לחמי של הקדוש ברוך הוא. את קורבני לחמי לישי. אז שוב, ממש בקצרה, מי שיבין יבין. בקבלה הקדוש, שגם אצל הקדוש ברוך הוא יש עניין של לחם. הכל ברוחניות כמובן. איך? מה עושה לחם אצלנו? פעם אנחנו דיברנו על זה, שאלתי אתכם שאלה בצורה כזאת שובבה. מה מחיה את האדם? הלחם או הנשמה? עשינו חקירה כזאת. אם הנשמה מחיה, נו יש לי נשמה. עובדה, אני כבר יושב שעה ולא אוכל לחם, והנשמה בקרבי. אז הנשמה מחיה את הגוף. אז מה אני צריך לדחוף בתוכה, לא אפו, כל מיני מאכלים, מה אני מכונת תחינה? ומאידך, אם תגיד שהלחם הוא שמחיה, לא הנשמה, אז כך מת, חוב לו לחמניה והוא יקום לתחייה. זה כמו השאלה עם הסוכר, מה ממתיק, הסוכר או הכפית שמסובבת? אם זה הסוכר, אז למה מסובבים את הכפית? אז התשובה לכך היא מאוד מעניינת. בעצם מחיה את הגוף, מי מחיה? הנשמה מחיה את הגוף. אבל הנשמה מצד עצמה אין לה שום אינטרס לרדת למטה ולהחיות את הגוף. אלא מה? היות והנשמה מבינה את עומק עניין הבירורי הניצוצות, לקחת לחם ולהעלות אותו לקדושה, היא יודעת מה זה, אז רק בגלל הדברים הגשמיים האלה, הנשמה יש לה אינטרס להיות בגוף. אז מה עושה הלחם? ולמה נקרא שמו לחם? הוא מלחים את הנשמה לגוף. אז זאת אומרת, הלחם לא בא לפרנס את הנשמה, הוא בא לעשות שהנשמה תיכנס לתוך הגוף. אז אם למדנו עובדה, בשבוע שעבר למדנו את המאמר הזה על קודש הבריחו, שהאצילות, איך נקרא? גוף, זוכרים? אז מה זה האורן סוף שלמעלה מהאצילות? זה הנפש של הגוף. אתם יודעים שאם עצמות אורן סוף לא יתלבש בספירות, אז לא יהיה חיות בעולם. אז מה ממשיך את עצמות אורן סוף להתלבש בתוך הספירות? התורה והמצוות שאנחנו עושים, לכן הם נקראים לחם. לחם מלשון שהם מלחימים כאילו את האורן סוף העליון שירד לתוך הספירות, כי אין לו חשק לרדת לתוך הספירות, בשביל מה להצטמצם? אבל אם הוא רוצה דירה בתחתונים ואתה עושה לו מצוות, אז אתה עושה לו לחם. לכן התורה נקראת לכו לחמו בלחמי. אז התקדמנו כבר עוד צעד, ראה הוא זה הקדוש ברוך הוא, והאוכל, האוכלים והמשקים שאנחנו נותנים לו, מה זה? תורה ומצוות. זהו באופן כללי תורה ומצוות. אבל באופן פרטי, אם אתה נכנס בתוך תורה